עוברים לפרק י"ג, ברשותכם בואו נקרא בפנים. ויהי אחרי כן ולאבשלום בן דוד אחות יפה ושמה תמר, ויהווה אמנון בן דוד. מה זה ויהי אחרי כן? ויהי אחרי כן, אז על פניו הולכים אחורה. למה? לסיפור בת שבע ודוד וכל מה שהיה. אז אנחנו בעצם במילים פשוטות, בעקבות הסיפור הזה שנגמר כמו שראינו בלידת שלמה, ונגמר אמנם בסוף טוב, אבל הוא פרום, הוא פתוח, ראינו שלא נסגר המעגל ואנחנו כרגע בדרך למעגל ארוך, ותחת הכותרת הזו אנחנו עומדים בעצם ויהי אחרי כן. זאת אומרת, זה פועל ישיר, פועל יוצא ישיר למה שהראה לפני כן. במילים אחרות, מהן ההשלכות למעשה כזה מבחינת ביתו של דוד?
טוב, שאין ויהי אלא ישון צער, ופעמים כתוב ויהי,
ויהי בימי, ויהי אחרי כן זה לפעמים ככה, לפעמים ככה, ויהי בימי, כל ויהי בימי זה לשון צער, ופה זה לפעמים ככה, לפעמים ככה, ככה גמרא במגילה. אז אם כן, שימו לב, הנושא של הפרשה זה אבשלום, אף על פי שעומדים לספר על אמנון, אפשר היה להתחיל ויהי אחרי כן, ויהי הולך, מה עובר על אמנון, ולספר על אמנון ועל תמר ועל יונדב, אפשר לספר ככה, לא לא לא, הנושא זה אבשלום, וכבר אנחנו מכוונים למרד אבשלום, זה כמו להתחיל את הסיפור הגדול, בוא נראה איפה עומד אבשלום, יש לו אחות, והוא הנושא פה, כי הנושא הוא פה מלכות, והוא המורד, והוא הזה שלו, מוביל בסופו של דבר את האירועים. אמנון הוא חלק, הוא זז הצידה, אמנון הוא לא החשוב בתמונה, אף על פי שהוא טריגר מאוד קשה לסיפור, אבל בכל אופן. אז אם כן, לאבשלום בן דוד אחות יפה ושמה תמר. תראו, גם בת שבע הייתה יפה, אבל זה כתוב אחרת לגמרי. שם זה כתוב מי זאת האישה, והאישה המספר הנבואי אומר האישה יפת תואר או משהו כזה. פה היא יפת תואר כבסיס לאירועים, משהו מאוד מוחצן כבר בנקודת מוצא, שככה מודדים, ככה איזה החפצה, כמו שהיום רגילים לנסח את זה. ויהווה אמנון בן דוד. כל אחד שומע פה בעיה. ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחותו, כי בתולי ויפלה בעיני אמנון לעשות למאומה. זאת אומרת, כן, הוא לא יודע איך לעשות את זה, ובעצם הוא נכנס פה לאיזשהו תהליך שהשלב הראשון שלו הוא לאמנון רע, ושמו יונדב בן שימה אחי דוד. ויונדב איש חכם מאוד, למה להגיד לנו את זה? זה אומר שגם בהבנת הפרק הזה, העובדה הזאת היא מאוד קריטית. זאת אומרת, ככל שתקרא טוב ולעומק את הפרק, אתה תבין למה הוא חכם. ותבין איך כל מיני דברים שנראים לך שקרו מאליהם, האיש הזה תכנן אותם, האיש הזה הוביל אותם. אז אם כן, הוא לאמנון רע ושמו יונדב, בן שמעה, מי זה? אחי דוד. זה אחי דוד. מה זה אומר? מה יחסו של שמעה? מה יחסם של האחים אל דוד? ראינו היו שלבים שכולם היו נגדו. בינתיים הוא היה מלך, אז הכל היה בשקט, אנחנו לא יודעים מה מעמדם. מה מעמדם היום ביחס אליו? מה הם חושבים עליו היום אחרי הסיפור עם בת שבע ואחרי הסיפורים הקשים שהיו לנו בפרק, בשני פרקים הקודמים? אנחנו לא יודעים, אבל זה נקודה חשובה. הוא בעצם אחי דוד, יונדב בן שימה הוא אחיין של דוד, יותר נכון. חכם מאוד, מדוע אתה ככה דל בבוקר, בבוקר לא תגיד לי? ואז הוא אומר לו, את אבשלום, את אחות אבשלום, את תמר אחות אבשלום אני אוהב. טוב, העצה שהוא מקבל היא עצה קשה מאוד, ושאלה באמת על גבולות, על הגבולות, וגם מה חשב היועץ כשהוא נתן אותה. אבל אני רוצה רגע להגיד משהו על מה זה רע, חבר שלו. אז יש מי שאומר שהכוונה כן, הם היו חברים, אבל יש גם רע כמשרה בבית המלך. את הדבר הזה רואים בדברי הימים, שם כתוב וחושי הערכי רע המלך. אין הכוונה חבר המלך, כי הפסוק אומר ויונתן דוד דוד יועץ, איש מבין וסופר, יחיאל בן תחכימוני, אחיתופל יועץ למלך וחושי ערכי רע המלך. שימו לב, חושי ערכי הוא לא היועץ, היועץ זה אחיתופל. אני כבר קופץ קצת קדימה, כי ראינו את הפסוק הזה, ונזכור אותו. אבל רע המלך זה בעצם סוג של יועץ שמתרועע איתו, אבל אין לו את המעמד הבכיר, אבל בכל אופן הוא רע יפה. עכשיו, אז הוא חכם כמו שראינו, ואז בואו נראה את ההצעה שלו. ויאמר לו יונדב, שכב על משכבך והתחל והתחל, ובא אביך לראותך, ואמר אליו, תבוא נא תמר אחותי ותברני לחם, ועשתה לנגד עיני הבריאה למען אשר ערב ואכלתי מיד. למה אתה מערב את דוד? מה זה קשור? אתה רוצה, תלך אליה. מה זה העירוב הזה של דוד? עד כדי שדוד הוא שולח. עכשיו תראו מה קורה. הוא אומר לדוד סיפור, תבוא נא תמר ותברני לחם ועשתה לעיני הבריאה. כל אחד ששומע את זה, מה צריך, איך הוא מגיב? מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה? יש פה מילים לא טובות, מילים שמריחות משהו לא טוב בעצם. ואכלתי מידה. מה זה ואכלת מידה? וישכב אמנון והתחל, ויבוא המלך לראותו. המלך, הכל פה משחק באיזשהו מגרש של מלכות. ויאמר אמנון אל המלך, תבוא נא תמר אחותי ותלבב לעיניי שתי לביבות ועברי מידה. או, זה אפילו קצת יותר בעייתי יש פה, זה משדר משהו לא טוב יותר מהציור שלו. הוא הלך עוד צעד יותר ממה שאמר לו היועץ. עכשיו תראו מה קורה, זה מה שהוא אומר, וישלח דוד אל תמר הביתה לאמור, לחינה בית אמנון אחיך ועשי לו הבריאה. דוד העביר את השדר אחרת לגמרי. הוא חתך את כל המילים הלא צנועות, הוא חתך את כל ההקשרים, ובעצם אמר לכי לאחיך לשליחות טובה. עכשיו היא נשלחת על ידי דוד, ומבחינתה, איך היא מרגישה? בטוחה, דוד שלח אותי. ובאמת היא הולכת, ותראו את התיאורים פה, ותלך תמר בית אמנון אחיה, והוא שוכב, ותיקח את הבצק, ותלבב לעיניו, ותבשל את הלביבות, ותיקח את המשרד, ותיצוג. יש פה איזה רוגע נינוחות כזאת, בצלילים של הפסוקים, איך היא עושה מלאכה בכיף כזה, אחי, 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 איזה משהו, הוא שרה שם שירים, ולא מבינה, ובעצם למה היא לא מבינה? כי דוד שלח אותה, ודוד קיצץ את כל הבעיות, ושלח אותה בתמימות אל שיממותה, אנחנו רואים עוד מעט. ואם אין לאכול, ואם הרבה נאמר, הוציאו כל איש מעליי. מהמקום הזה אפשר כמעט להוכיח, אפשר, אני חושב שזה עולה מן הכתוב, הוא לא תכנן אונס. גם יונדב לא אמר לו לעשות את מה שהיה. זה התגלגל, יצר האדם, גלגל אותו. מה רצית להגיד? הרבה
הוא מוצא שקודם מדגיש שזה כאילו,
היא לכת לסכנה,
זה לא אומר
לסכנה,
חזל גזרו רק אחרי המקרה הזה,
איכות של פלוגה. עזוב חזל, אני שואל אותך שאלה. תבוא נא תמר אחותי ותברני לחם ועשתה לעיניי, למען אשר אראה ואכלתי מידה. מה זה? מה זה המילים האלה?
מה בעיה, לא יודע.
מה, אתה לא שומע פה מילים?
רק למפרע אנחנו מסתכלים על זה ככה.
לא, מה זה?
למה צריך את כל ה...
לעיניי זה כאילו, תראה לי
לנוח מיופיע. מה זה ליל? הוא מדבר, הוא רוצה ליהנות מיופייה. בוא תראה מה הוא אמר. תבוא נא תמר אחותי ותלבב לעיניי שתי לביבות ואברה מידה. אני אוכל מהיד שלה. מה זה המילים האלה?
אולי זה לא, אולי אין לנו את הדברים כאלה.
לא שומע.
אולי זה ככה עושים אנשים חולים.
תראה לי. תראה לי פעם אחת שזה, גם אלא מה ההיגיון, שאברה מי...
זה לא, לא, זה לא ההיגיון.
גם הפרשנים מסבירים שדוד היה אמור להבין מזה בעצם כל הסיפור.
זה לא מסכים עם זה, זה מה
שאני... בוא נשאל שאלה. אם זה מינה ככה של חולים, המקרא תורח להראות לנו את הפער, המשולש. שלוש פעמים כתוב מה היה שם. פעם אחת, מה אומר יונדב אומר לו, זה בנוני. פעם אחת, מה הוא אומר לה בפועל, זה יותר רגשי. ופעם שלישית מצטטים ומראים מה דוד, לא סליחה, מה דוד אומר, וכן, מה דוד אומר כשהוא בפועל אומר לה, שולח אותה, הוא מנקה את כל החיבה. אז עכשיו אני שואל, בוא נראה שתי אפשרויות. לפי האפשרות שלך היה מנהג כזה, ודוד מאיזה סיבה מתעלם מהמנהג הרפואי? אני שואל, מה זה? כאילו, למה זה קשור? אתה צריך לענות על שאלה פרשנית. שלוש פעמים המקרא חוזר על זה, וכל פעם מנקודת מבט אחרת זה מתואר בצורה אחרת, בדירוג הזה שתיארנו אותו. אם אתה אומר כמוך, אין לך הסבר לפערים האלה, ובכלל הצורך לעיסוק בזה, יש פה משהו טריוויאלי, אז תגיד אותו פעם אחת, מה זה? אבל אני גם מזכיר לך, אתה מתעלם מהעובדה של יונדב, אמרו לו, אני אוהב אותה. אז כל המילים האלה, אתה אוהב אותה, אז בבקשה תעשה את הדבר הזה והזה כביטוי לאהבה. אז זה לא ביטוי לתמים, אין פה שום תמימות בדבר הזה, כי נקודת המוצא, הוא אוהב את אחותו. אתה מסכים שהאהבה הזאת היא בעייתית?
כן.
אז אם היא הבעייתית, היא הטריגר של כל הסיפור. בסדר?
כן.
יפה. עכשיו, למען אשר הראה, והתחל לראותו, בקיצור, ותלבב, ואז קוראים, אני קורא כל פעם את הפסוקים האלה, אני פשוט בוכה. אי אפשר לקרוא, זה נורא, פשוט נורא לראות מה קורה פה. וימאן, הוציאו כל איש מעליי, רואים שזה שינוי בתוכנית, למה היו שם אנשים? אתה רוצה לעשות מעשה, תזמין אותה אליך החדר, למה היו שם אנשים? מה, אתה לא יכול לעשות את זה לפני כן? אז התשובה, יש פה שני שלבים, יש פה שלב ראשון ויש פה שלב שני. ויאמר אמנון אל תמר, אבי הבריאה החדרה, ועברי מידר, צריכים להיכנס פנימה לחדר, זאת אומרת, יש פה שני חדרים, ומעבר, אבי הבריאה החדרה ועברי מידך ותיקח תמר את הלבבות אשר עשתה ותבל לאמנון אחי החדרה. יש פה שני חדרים ונכנסים לחדר השני ותיגש אליו למור ויחזק בה ויאמר שכבי עמי אחותי אל תענני לא יעשה בישראל. טוב, היא מתחננת על נפשה. יש פה דברים מאוד מעניינים. אני שואל אתכם שאלה. היא אומרת אנא הוליך את חרפתי, והאטימות שלו אליה היא פשוט קשה, כמו שאמרתי, לקרוא אותה. אבל תוך כדי הדברים היא אומרת דבר, אני אנה הוליך את חרפתי, ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל, ואתה דבר נא אל המלך, כי לא ימנעני ממך. סליחה, אתה חוטו. מה זה? אז יש פרשנים פותרים את זה על בסיס גמרא שנאמרה בהקשר אחר, שהם היו אשת יפת תואר, הוא היה בן של אשת יפת תואר. זה לא כתוב ככה. מה זה הדבר הזה? מה זה כי לא ימנעני ממך? מה זה? איזה מילים? מה, המלך יכול להתיר אך, זה פסוקים מפורשים בתורה? אתם רוצים, זה פסוקים בספר ויקרא, שיש איסור גמור. מה זה הדבר הזה? אם אתם שואלים, ויש פה התחנונים, רשמתי לעצמי פה. המילה אל, אל אחי, אל תענני, אל תעשה הנבלה, כי לא יעשה, ודבר נא אחי, יש פה תחנונים נוראים, והוא דורס את עולמה בצורה ברוטלית ונוראה. אבל כל זה אני שואל, ובתוך כדי התחנונים היא מנסה בכל מיני דרכים ולא מצליחה, ואז היא אומרת לו, דבר נא אל המלך, בוא נעשה את זה מסודר, הוא יתיר אותי ואני אהיה אשתך. למיטב הבנתי, בוא נלך שלושה צעדים אחורה. איך קורה דבר כזה? איפה קורה דבר כזה? אח ואחות, גילוי עריות, דברים קשים. הקושי הגדול, אחרי שהיא מתחננת, ולא אבל לשמוע בקולה, ויחזק ממנה, ויענה, וישכב אותה. לא אמא, אותה, דיברנו עליה. וישנאה אמנון שנאה גדולה מאוד, כי גדולה השנאה אשר שנאה מאהבה אשר אהבה, ויאמר לאמנון, קומי לכי. ואתה אומר, על אודות הרעה הגדולה הזאת מאחרת אשר עשית עמי לשלחני. עכשיו אתה פוגע בי עוד יותר, ככה. זורק אותי החוצה, ולא אהבה לשמוע עליה. ויקח את נערו משרתו, שילחו נזות מעליי, לא בן אדם, חפץ. החוצה, נעול הדלת אחריה. וואו, וואו, ואז היא יוצאת וצועקת, צועקת. אני שואל, איך קורה דבר כזה? דוד, זה הבן שלך, הבכור, הבן הבכור שלך, איך הוא מתנהל? מזעזע. איך קורה דבר כזה? איפה נולד דבר כזה? איך יכול להיות דבר כזה? אין פה אפשרות להימלט, אבל יש גם ראיות ברורות יותר ממה שאני אומר עכשיו. סיפור החטא, מה שהיה עם בת שבע. בעולמות העליונים דוד עושה תשובה, מנחם ויולד בן ולוקח עליו אחריות, ובעולם הרוח תיקונים עושה ונאבק עליו על קיום, כל מה שאמרנו נמצא, אבל יש שורות אחתונות, והשורות האלה ידועות לכל. גם חז"ל אומרים שהיו יושבים חכמים ואומרים הבא עלי שתשמע דינו, ובעצם מלגלגים על דוד. וידעו כל ישראל, גם בלשון הגמרא, שבסוף נמחה לו על אותו עוון, העוון ידוע, הוא ידוע מהר, כי כבר בפרק י' הוא לא ממש הסתיר. דוד זה לא היה הרמטי בכלל, הוא שלח שליח פה, עוד שליח, כולם רואים שאוריה נמצא בחור, כל הסיפור נרקם לנגד כולם בסרט שכולם עומדים ורואים אותו. ובתום הסיפור הזה, וואו, האישה הזאת היא אשת דוד, והילד הזה זה הילד של דוד, ומשם נולד שלמה. ומה שאני רוצה להגיד, הסיפור הזה הוא סיפור קשה בכל קנה מידה. ואם אתם לוקחים עכשיו מה זה עושה לילדים ומה זה עושה לבית, זה עושה לבית איזשהו דבר, בלגן אחד גדול, והבית של דוד ארבעתיים ישלם מתוך המשפחה שלך, ימותו או יתרסקו, או השוממה של תמר, זה מבפנים. כי משהו נשבר בבית, משהו נשבר בגובה של הבית. ועכשיו ובעיני ילדים, בעיני תמר, אבא תיקן, אבא יש לו כוח. אבא לקח את בת שבע, הוא ידאג שגם את זה, איך הוא ידאג? היא לא יודעת פסוקים, היא לא יודעת הלכה. היא נמצאת בחקירות של האחרונים, האם האישה כזאת מותרת, היא נמצאת במצוקתה הנוראה, והיא אומרת, אבא יפתור, בוא נלך לאבא, הוא יפתור את הבעיה, הוא יודע לפתור בעיה. אי
אפשר לומר שלא מתכוונת לזה, ברצינות רק מנסה תירוצים.
דבר אל המלך כי לא ימנעי ממך, ואחרי זה היא פעמיים מזכירה את זה. היא אומרת פעמיים, היא אומרת, הרעה שאתה לא לוקח אותי אליך, פעמיים היא מזכירה את זה. זה קצת קשה.
דבר אל המלך, עוד פעם, המלך.
והיא אומר לאמנון, אודות הרעה הגדולה הזאת, אשר עשית עימי לשלחני. ולא, זאת אומרת, מאחרת, אשר, כאילו, אני מבין שעוד פעם היא מזכירה, שכאילו את האופציה הזאת היא נמצאת בדבריה. אני חושב שזה הסבר טוב, אבל אני שומע את ההערה שלך, אני לא דוחה אותה לגמרי, אבל אתה מודע לחולשה שיש בה, כאילו. זה להגיד, היא לא באמת התכוונה. בסדר, אני לא שולל, אני מציע פירוש, אני חושב שהוא מראה את המציאות, והמציאות בעצם, זה עכשיו אנחנו מבינים את השברים שדוד מתמודד איתם בבית, וואו, אני בצרה. אם עכשיו הבן שלי עושה משהו לבת שלי, ככה אני בצרה גדולה. עכשיו אנחנו יכולים להתחיל להבין למה מחר בבוקר הוא לא יכול לעמוד ולדפוק על השולחן ולהיות חזק ולהגיד לאלה המורדים, תעשו ככה. איך אומרים לבן אדם בתקופת השופטים, טול קורה, טול, איך כתוב שם, טול קיסם מבין עיניך, טול קורה, נכון? יש שם, איך זה הלשון? ואי במשפות השופטים שאומרים לשופט מה? טול קורה מבין עיניך, ומה, לא, השופט אומר למישהו, טול קיסה מבין שיניך, והוא אומר לו, טול קורה מבין עיניך, לשופט, כבוד אדוני השופט, תבדוק איפה אתה נמצא. ובמובן הזה דוד ייקח את האחריות, ועכשיו הוא עומד לשלם מחירים מאוד מאוד כבדים. טוב, בואו נראה, כמו שאמרתי, בראייה מרחבית את הפסוקים האלה. טוב, רואים שאבשלום רוצה להבליג, אז הוא אמר לאבשלום אחיה, הם אחים מהם, האמינון אחי חיה עמך? יש פה איזה זלזול כזה בשם הקטנה, אמינון, זה שם ביזוי בעצם לאמנון, האמינון היה, ושימו לב, הוא משתיק את הפרשה, אתה אחותי אחרישי, אחיכו, אל תשיתי את ליבך לדבר הזה, ותשב תמר, ושוממה בית אבשלום אחיה. אני שואל יונדב, ידעת את הסיפור, ידעת שזה יקרה, מה העצה שלך, למה מה עשית פה ולמה שיתפת את דוד? אני חושב אפשר לראות את זה בכל מיני נקודות בפסוקים, אני אגיד את התפיסה. האיש הזה הוא לא תם לב, האיש הזה לא תם לב, והפרשה הזאת לא נגמרה כאן. היא ממשיכה להתפתח בכיוון מסוים שמחרסם בדוד ומחרסם בדוד לאורך הדרך, ומפרק את המציאות מבפנים. ויונדב עוד פעם יוזכר, לא, כשיגידו, רגע, אבשלום הרג את כל בני המלך. הוא אומר, לא, לא, מיום, כבר ב... הוא נותן פרשנות מלווה, הוא אומר, כבר ביום שקרה הסיפור עם אבשלום, וקרה הסיפור עם אמנון ותמר, הוא כבר תכנן להרוג את אותו. אז זאת אומרת, הסיפור הזה, אתה כבר ידעת אז שהוא תכנן להרוג, אז למה לא הודעת? למה לא באת לדוד ואומר, הוא חושב להרוג אותו? למה לא הזהרת את האנשים? אתה ידעת ולא הזהרת. אתה היועץ החכם שמבין את הסיפור, אבל לא רק מבין, אתה מלווה את התחתה. אתה הסעת את הסיפור, את העגלה לשם. אז בואו נעשה חשבון. אז הסיפור הזה, אז אנחנו כבר רואים בשלב הבא שהוא לא נאמן לדוד. שימה אחי דוד לא נאמן, שימה אחיין של דוד לא נאמן לו. יש פה אופוזיציה. הוא לא משתף אותו. אבל עכשיו אנחנו רואים שהוא גם הכשיל אותו. דוד הוא... יונדב הכשיל אותו. האיש החכם הזה אומרת, לכי לאבא שלך. ואבא שלח בתום לב, אחרת אולי לא הייתה באה לסיפור הזה. אבל אבא עכשיו הפך להיות השולח, ואבא איבד עוד את הכוח המוסרי שלו. למה הוא איבד את הכוח המוסרי? הוא שלח אותה. אתה שלחת את הבת שלך לאן? אתה הגלת את הסיפור ושלחת את הבת שלך אל מותה בעצם, אל שיממותה, אל, 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 אל אבדון. אתם יודעים שאבשלום קורא לבת שלו, קורא לה תמר על שם הבת החיה, כי היא בשיממון, היא בבית משוגע, לא יודע, היא איבדה את חייה, היא, כתוצאה מהסיפור הזה. אז בעצם, כן, אז האיש הזה, הוא מכניס את דוד לתוך הסיפור, הוא מפליל אותו. והוא קורא מראש, הוא לא, זאת אומרת, אז אפשר כמעט להגיד שהוא נתן עצה, הוא נתן עצה שלא, זאת אומרת שאמנון פתאום התעורר בשלב הבא לעשות דבר יותר חמור, ולא מן הנמנע שמבחינת יונדב, כתוב יונדב איש חכם מאוד באותו מקום שעכשיו את העצה שהוא עומד לתת, והעצה הזאת היא תגובת שרשרת, וכשאתה אומר, הנה, את ההצעה הבאה נתן מישהו, ואחרי זה יש לה תוצאה, כמעט מתבקש להגיד, יש יותר ראיות, יש יותר ראיות בפרטים, שהוא בעצם, הוא לא תמים, האיש הזה. החכם מאוד הזה, הוא בעצם, יש פה איזה בניין קלפים, שהוא מתכנן אותו, והוא שותף בעיצובו של הסיפור הזה, שהולך ובעצם, בית דוד הולך ונשבר פה משהו, כשאיזשהו מעגל ישן של האחים, שאנחנו יודעים כמה התנגדו לדוד בראשית הדרך, והם לא היו איתו, פתאום יש פה איזה משהו שצץ עוד חזית. ובכלל, כשמלך דוד נופל, אנחנו נראה מלא חזיתות פתאום קמות עליו. שימי, הוא מבית שאול, מה זה קשור? קיצור, יש חזיתות נפתחות. לפעמים,
תראה כשהוא בא לעקוץ את דוד פה ואיזשהו
שלח תמה, נשמע פה ממש... אני שואל שאלה. היום, הלא מיום שקרה הסיפור, הוא מתכנן להרוג את אמנון, נכון?
שומע.
אני שואל, אתה יודע את זה בתור יועץ? איפה האינפורמציה הזאת הייתה חוץ מבר?
חבר של אבשלום.
מה?
חבר של אבשלום.
בסדר? בסדר. גם אם תגיד שחבר של אבשלום, אבל אתה לא נאמן לדוד. אבשלום, גם חבר של מישהו שעומד להרוג מישהו, אתה חבר שלו, אז תציל אותו. אני אומר, הלב שלך לא טהור. קודם כל אני אומר, הלב שלו לא טהור. הוא לא בסדר. גם העצה שלו, מישהו בא ואומר אני אוהב אותה, תברא מידה וכן הלאה, אין אפוטרופוס לעריות, הוא שם אותו על הגבול, הוא אומר תזמין אותה. אני שואל, עכשיו אני שואל שאלה, למה דוד נמצא בתוך הסיפור? למה דוד הוא הכתובת? עכשיו אגב אני אומר, זה יהיה בכל הסיפורים הבאים, דוד יהיה בכתובת, זה יהיה ריטואל שחוזר על עצמו. רק שנייה, מה אתה אומר?
בסופו של
דבר,
הוא מסביר לו, למה אבשלום שונא את אמנון, הוא לא אומר במדלת דוד ופעם אחת.
איזה פסוק אתה קורא?
לבית.
איזה?
לבית. כי אמנון
לבדו,
על פי אבשלום הייתה
סמונן אותו,
אמר, טוב, הוא כתוב
פה תמיד
את דוד,
והוא
מזכיר שאתה שלחת את
אמנון.
הוא אומר, הוא
שונא
אותו,
בגלל
שהוא למה הוא
לא, אבל שנייה, כי אמנון לבדו מת, כי על פי אבשלום הייתה סומה מיום ענותו את אמר אחותו. מה זה על פי אבשלום הייתה סומה מיום ענותו את אמר אחותו? אני אומר לך, הייתה סומה, הכוונה, היישום הזה, המכוונות הזאת הייתה מאז. אני שואל אותך שאלה, בתור אחד מיועצי המלך, לא מתבקש שהאינפורמציה הזאת... מה?
קודם כל הוא חבר של אמנון. נו, אז עוד יותר גרוע, אתה יודע שהולכים להרוג את חבר שלך.
בסדר, אבל לא כתוב שאוקיי. אתם נתקיים על נקודה, אז מרחיבים את הנקודות שבלן לא כתוב. הוא ברור שהוא לא נאמן לדוד, אבל לא כתוב משהו עכשיו אוקיי, זה דוד, למה אתה שלחת את
המון? אז אני אשאל אותך שאלה, מה דוד קשור? אתה רוצה לברות מידה, למה הנושא זה דוד ולא תלך, תזמין אותה ותברא מידה? למה דוד, יש פה טקס שלם שתופס כמה פסוקים, בוא בבקשה. אני שואל שאלה, ויאמר לו ילדיו, שכב את משכב, הוא אומר, אני אוהב אותה, אז תגיד לו לעשות משהו איתה, מה זה, שנייה, תן לי לקרוא. ויאמר לו ילדיו, שכב על משכבך, והתחל, ובא אביך לראותיך, ואמרת אליו, תבונה תמר אחותי ותברני לחם, ועשתה לעיני את הבריאה למען אשר רב, אכלתי מידה. בוא נשאל אותך שאלה, אם הוא רוצה שדוד יביא אותה, ומאיזה סיבה טכנית אי אפשר להביא אותה, למה כל האינטימיות הזאת נמצאת פה בתוך מילותיו? מספיק תגיד, אני חולה, אני מבקש שהיא תבוא לבקר אותי. מה זה תלבב מידה ועברי מידה, כל המילים האלה, למה הן קשורות? אם לא לערב את דוד, גם להפליל את דוד שידעת ושיתפת פעולה. בוא תגיד לי אתה, מה זה המילים האלה? למה הן קשורות פה?
הייתי באחד הפרשת שהוא רוצה להסביר שפשוט, אם אנחנו מגנים את ההנחה שהיום אולי היה מותר על מתחתנו, כי הייתה בת אשת יפת תואר, שהוא רוצה בעצם להגיד למלך שהוא רוצה להתחתן איתה, אבל אין לו אומץ. זאת אומרת, תגיד את זה בצורה הזאת, כאשר המלך ימין שאתה אוהב אותה, אז ואם תאמין שאתה אוהב אותה, אז אני אעשה...
תראה, רגע, עוד פעם, קודם כל, אשת יפה תואר, אין איזה זכר וזה אינפורמציה קשה, זה אינפורמציה קשה, אבל לא הבנתי, אני רוצה להבין משהו, אני רוצה להבין משהו. הוא רוצה, מה הוא רוצה? הוא רוצה להתחתן איתה או לא?
אפשר להתחתן איתה, שאולי כן מהתחלה.
הוא רצה להתחתן איתה, אז הוא אומר, אני אוהב אותה, אני רוצה להתחתן ואפשר. אז תבוא לאבא שלך ותגיד שאני הולך איתך. תבוא לאבא שלך ותגיד, אחותי, אני רוצה שהיא תבוא לפניי ואני אוכל מידה. מה זה?
וזה אומר, בעצם במילים אחרות אני אוהב אותה.
רגע, גם, רגע, אני רוצה, במילים אחרות הוא אומר, אני רוצה שידוך, נכון?
כן.
אז למה דוד אומר, ויבוא המלך, ויאמר, המלך אומר, וישלח דוד את תמר לכי בית אמנון אחיך ועשי הבריאה. למה הוא מסתיר ממנה את ה... למה הוא מסתיר? הרי יש פה...
זה
אמנון
שינה.
מה?
לא, הוא לא
דבר
לו לחם. לחם זה שם קוד.
אז הוא שינה.
הוא לא הביא את העצה.
אז אני שואל, למה הוא שינה?
כי הוא לא הביא. כי הוא לא הביא
כל כך את העצה.
הוא רצה להביא.
הוא לא הבין?
הוא לא הביא את העצה.
חבר'ה, מה זאת אומרת לא הבין? מה הכוונה לא הבין? אז יש פה טעות בהבנה, למה היא קשורה? תחבר לי את הסיפור.
הוא אדם אומר לו, תגיד לו אתה רוצה לחם. לחם זה שם קוד המקרא.
לחם זה שם קוד לקשר. לחם, קים הלחם אשר הוא אוכל. אז הוא שם את הלחם.
ואמנון רוצה לביבות.
ודוד לא מדבר, דוד מדבר על לביבות בלי לחם.
אמנון מדבר על לביבות.
אמנון.
כן, ומה דוד?
דוד מביא רמזים, אמנון לא מביא רמזים.
רגע, שנייה אחת, אני לא יודע רמז הזה שאתה אומר, שנייה אחת, וישלח דוד אל תמר לחינה בית אמנון ועשי לו הביריה. הוא לא אומר לחם.
שנייה, כי אמנון לא אמר לחם.
נכון, אבל...
אתה יודע מה שעבור היה אצל אמנון.
אני אומר, תראו, יש פה, אנחנו יכולים להיכנס עכשיו לפסוקים, יש פה מכלול בסוף. כל פרשנות שאתה מביא בפסוקים היא תמונה... מהרבה פרטים שצריכים להסתדר ביחד ולספר סיפור משמעותי ומובן ולא פתאום שיש תוצאות ודברים מיותרים. האיש הזה נותן, מעודד בסופו של דבר, להגיד שאני אוהב אותה ולהגיד שיש פה חתונה ויש פה אב אמינה של חתונה, חובת הראיה לכם, יש פה כמה דברים שחובת הראיה לכם, זה לא נמצא בערוץ הזה, זה נמצא בערוץ של אהבה, של גדולה אהבה, שאהבה, גדולה שנאה מאהבה, זה נמצא פה באש של יצרים, זה לא נמצא במקום של ניסויים. גם להגיד שדוד לא ידע וטעה, אז למה לכתוב את הטעות הטכנית הזאת, למה זה קשור? וגם להגיד שהיא מותרת לו, זה גם דבר תמוע, כי אנחנו יודעים שזה לא נכון. אתם יודעים מה? רגע, שנייה אחת. אבשלום בן מי?
מאחה. בן דוד.
הוא בן, מה? אבשלום בן מאחה. מאיפה מאחה?
קשור.
בת מלך קשור. אז מה זה קשור לאשת יפתו? אז זה בתור אנשים שגירו אותם והתחתנו.
אבשלום נולד כבר אחריה, אבשלום נולד אחרי כבר הגירות, אבל היא נולדה, ככה אומרים.
נולדה.
היא נולדה מהביאה הראשונה. גם מדויק שם בפסוקים, שכתוב שאבשלום בן דוד, אמנון הוא בן דוד, תמר היא אחות אבשלום.
שאלה, בסדר, אני מוכן לקרוא איתך את הפסוקים שם, זה, אני מבין מה שאתה אומר, צריך לראות את הפסוקים שם בפנים.
מה זה לא אם
אני, מה?
פירוש הכי פשוט, מה זה לא אם אני ממכה, זה כאילו, זה הכי לוקח לעבוד.
אם תמר אומרת שהם מותרים רק על ידי חופה
ונישואים
ולא בצורה...
גם אני לא מבין, לפי הפירוש של הרב, מה?
לפי התיאור שלכם בעצם, הוא בא, זאת אומרת, יש איזה שלב שהוא רצה להתחתן איתה?
היא רצתה שהוא...
הוא היה חולה מרוב אהבה, ואדם רצה לעזור.
אבל חולה מרוב אהבה לחתונה או לביאה? להיות איתה?
זה היה פסול.
למה?
הרב יש פסול בית.
מה?
פסול בית לא נשמע ככה שזה היה
בשביל יפה. שזה מה?
ויצא לאמנון להתחתן בעבורת המח אותו, כי ותולג להיפלם לעיני אמנון לעשות לה מאומה.
זה היה מתחתן להרבה צורה.
הנה, ויפלה לעשות ממנה מאומה, זה לא חתונה.
מה דוד חשב שהוא שומע את הדברים האלה מאמנון וזה, והוא שולח...
אז זה בדיוק הנקודה שהיא נמצאת פה והיא נמצאת בהמשך, ואני אמשיך עכשיו ואפשר ללבן את זה אחרי זה בסדר. שבעצם גם פה וגם בשלבים הבאים מכשילים את דוד, מערבים אותו בכמה סיפורים, גם את הסיפור של הגז, דוד הוא זה שהם רוצים שהוא ירתום את האנשים, ותגיד לאנשים לבוא ותגיד לאמנון לבוא, וגם כשאבשלום הולך לחברון הוא אומר לדוד תגיד, ומערבים אותו, ודוד נותן את כוחו, ודוד שותף בדברים האלה, וזה חלק מהנפילה של דוד. זה נמצא פה כשיטה בתוך הסיפור. וללכת לדוד זה בעצם חוסר תום לב. קודם כל היצע היא יצע רעה מאוד, כולנו יודעים שאין אפוטרופוס להריות, ואם אתה מרשה למשהו לקרות חצי דרך הזה אלה. מה? מה זה?
הם גזרו על איחוד רק אחרי זה, כי לא חשבו על
ה... אבל זה לא קשור לגזרה של איחוד אסור או אסור, זה קשור לשכל ישר, שאתה נותן למשהו בין אח לאח, אתה נותן ליצר עריות מקום, זה הסיפור. הסיפור הוא לתת ליצר עריות מקום, זה לא סיפור של גזרו בעקבות הדבר הזה, זה...
אנחנו רוצים להאמין בו, עד שממש בשביל זה שאפשר...
אני מזמין אתכם לסדר, לשבת על זה ביחד, אשן עד שיצא אשן, ואנחנו ננסה להכריע מתוך הכתובים לכאן או לכאן, לא כדאי עכשיו כי אנחנו נפסיד את התמונה הגדולה, אבל השאלות שלכם הן בהחלט טובות, וההערות מהפרשנים מצוין, ואני אשמח להתייחס אל זה, אבל לא כדאי עכשיו. יש, צריך, אנחנו מלמעלה ראינו, עכשיו צריך פשוט להיכנס פנימה, יפה. לפי דבריי, אז החוכמה שלו זה מישהו שמוביל את התהליכים בחוסר תום לב, ויש פה איזה קטליזטור כזה שקצת מפרק את הדברים מבפנים. מהי תגובת דוד? הסתכלו, אחרי הסיפור הזה, וישמע דוד, זה קשה לקרוא את הפסוק הזה, אחרי דבר כזה, איפה רגע? וישמע דוד, איפה? המלך, פסוק חף א', והמלך דוד, אז אם כן, היא שוממה בית בעלה, והמלך דוד שמע, אגב, כשכתוב שמע, דיברנו על המילה שם, כשכתוב ויומר, אז יש מישהו שאומר, יש אחראי וזה מוקדם, דיברתי על זה, לא, דיברתי על זה במקום אחר, כשאומרים, וישמע שאול כי נודע דוד, זאת אומרת שכבר השמועה, הוא לא מקבל את האינפורמציה מיד, ואין גולה את אוזני, זאת אומרת, בכרות בנים בן ישי וכן הלאה. כשכתוב ויגידו לדוד, זה אומר שהוא מקבל אותה מיד בהתחלה, כי אינפורמציה היא מודיעין. והמלך דוד שמע את כל הדברים האלה באיחור. הגיעו, אבל לא משנה. ואיחר לא מאוד. מה אתם אומרים על התגובה? בבית של דוד. קרה דבר נוראי, ואיחר לא מאוד. מה זה? למה אתה לא מגיב? אז דיברנו על זה כקשור לאיזושהי תמונה כוללת. אבל עכשיו אנחנו, לפי התיאור שתיארנו, דוד מסונדל, כאילו, למי הוא יבוא בטענה? הוא חלק מהסיפור, הוא שלח אותה לשם, הוא היה מעורב בסיפור. הבנים, הילדים זה שלו, זה בבית שלו, זה לא בחוץ. וזה איזשהו סינדול מאוד מאוד חזק מבפנים. טוב, קיצור, ואותו דבר, והיא לשנתיים ימים זה שיטה. היו גוזזים לאבשלום, ויקרא לכל בני המלך, ויבוא אבשלום אל המלך, והנה גוזזים לעבדך, ילך נא המלך ועבדיו עם עבדך. פה עוד פעם באים, למה הוא רוצה את המלך? היו גוזזים לאבשלום בבעל חצור, הוא רוצה את המלך בתוך הסיפור הזה, הנה גוזזים לעבדך, ילך נא המלך ועבדיו עם עבדיך, אל ילך בני ולא נכבד, ויאמר אבשלום, ולא ילך נא עמנו אמנון אחי. זאת אומרת, הוא בעצם, למה ילך עמך? ויפרוץ בו אבשלום, וישלח איתו את אמנון ואת כל בני המלך. למה הוא רוצה שאמנון? תזמין את אמנון. מה, אי אפשר להזמין את אמנון לשום אירוע בלי המלך? זה לא הגיוני. הוא רוצה דוד בתוך הסיפור. למה הוא רוצה דוד בתוך הסיפור? מאותה סיבה שגם לפני כן רצו את דוד בתוך הסיפור. הוא רוצה את דוד, זה קשור לסיפור של ההמשכים. פה זה קשור להריגתו של אמנון, פה זה קשור למעשה הראשון. דוד היה אחראי למעשה הראשון, ופה הוא בעצם מכניסים אותו, מערבים אותו גם בסיפור השני. כן.
המפעילים שרוצים להפעיל את דוד הם אנשים אחרים.
נכון, יש לו הרבה
חזיתות,
הרבה
אופוזיציות. אבל זה אותה רוח, זאת אומרת, אבשלום, אמנון ויונדב, זה המשך של אותה עצה, זה המשך של אותה נקודת מוצא. זאת אומרת, אתה שואל מבחינת האינטרסים, זה כאילו להגיד, דוד אחראי לכל מה שקורה, יש פה בלגן נוראי, דוד אחראי לכל הבלגן הזה, אז בבקשה דוד יהיה חלק מהסיפור. וימשיכו, תראו גם בשלבים הבאים, למה קוראים לדוד? למה מערבים אותו? יש עומד משבר בפתח, דוד מעורב בו. דוד מעורב בו כפעיל בתוך הסיפור. בואו נמשיך לראות את הסיפורים ונראה את המעורבות, ואני משאיר לכם את זה לדיון, לבירור. טוב, פה יש שמועה שהרגו את כל בני המלך, מה זה שמועה שהרגו את כל בני המלך? מה בעצם המשמעות שלה? מה פתאום להרוג את כל בני המלך? אז התשובה היא פשוטה. להרוג את כל בני המלך, מה זה אומר? אבשלום הולך, רק במודל של שאול שחושב, מפחד שהורגים וככה בונים מלכות, או אבי מלך, ראינו, במודל הזה, אבל בעצם הרג את כל בני המלך, והמלך מספיק לבכות עם הדבר הזה. והשמועה הזאת היא בעצם, היא בעצם פשר הסיפור. טוב, ויקום המלך ויקרא את בגדיו, וישכב דוד וכל עבדיו כארצה, וכל עבדיו ניצבים קורא בגדיו, ויען יונדב בן שימה. עכשיו, אחי דוד, עוד פעם מספרים, אחי דוד, אל יאמר אדוני את כל, את כל הנערים בני המלך המיתו, כי אמנון לבדו מת, כי על פי אבשלום, הוא אומר, נותן הבחנה ברורה בלי שהוא היה שם. טוב, יש מה לומר, בואו נתקדם. ומגיעים בני המלך, ובסופו של דבר הדברים מתיישבים מצד אחד, מצד שני, אחרי שאבשלום הרג, הוא בורח אל תלמי בן עמיהוד, מלך קשור, והתאבל דוד על בנו כל הימים. לא כתוב דוד, אבל השלמתי. ואבשלום ברח וילך קשור, ויהי שם 3 שנים, ותחל דוד המלך לצאת אל אבשלום, כי ניחם על אמנון כי מת. טוב, בקיצור, הסיפור כרגע ממשיך עם אבשלום, כמו שאמרנו, הכותרת לכל הפרקים זה אבשלום. אבשלום סוגר מעגל, הורג את אמנון, וכרגע הוא בורח. מה קורה עם יואב, ומה קורה עם הסיפור של האישה התקועית? מה זה הסיפור הזה? אז במובן הפשוט, וידע יואב כי צרויה כי לב המלך על אבשלום. מה זה לב המלך על אבשלום? המלך, באיזה מובן? אז אפשר לדבר לב המלך על אבשלום בתור המלך הבא? לא ברור. בואו נעשה רגע את החשבון. מי הבכור? אמנון. אמנון איבד את מקומו. אגב, באמת אפשר לנסות לדון, להבין מה עושה אמנון בסיפור. איך בתור בכור אתה עושה? אמנון הוא בכור שוטה, שעושה מעשה פזיז של בכורה. עושה איזה מעשה כאילו, הייתי אומר אולי, לא ברור לו שהוא עומד להיות המלך, והוא כן רואה שהשם האבו או ידידיה או שבת שבע מקבלת איזה העדפה, או הייתי אומר את העיסוק סביב בת שבע ושלמה, שבאיזשהו מקום, באיזשהו שלב, הייתה שבועה של דוד שאנחנו לא יודעים מתי, כי שלמה בנך יהיה מלוך אחריי והוא יושב על כיסי. זאת אומרת, באיזשהו מקום, אנחנו לא רואים את זה עדיין בפסוקים, אבל אמנון בתוך המציאות הלא מבוררת הזאת, מתעורר בו איזשהו כוח לעשות מעשה כאילו אם אני לוקח את זה בכלים של מלכות, אפשר גם לקשור את זה לאיזשהו מקום של לעשות פעולה חזקה כזאת, לא בהכרח קונסטרוקטיבית, לא בהכרח פותרת, מקדמת אותו, אבל איזה מין הבעת נוכחות, איזה מין מרידה לפעמים שמשהו בדרך הנגטיב שבעצם מתרחש. מה?
אפשר
הפוך,
בגלל שהוא חשב שהוא יהיה
בן הממשיך,
אז הוא החזיק מעצמו, ואמר, אני
המלך
היורש, אני עושה מה שאני רוצה.
אתה אומר ללכת עד הקצה, כאילו להגיד, עד רבה, אני יכול לעשות, כמו שאבשלום, במונחים שלנו זה נורא, אבל אבשלום רוצה להיות מלך, הוא בועל את פילגשי אביו, הוא אומר, אני חזק ואני כובש ככה, אז מבחינתם, לחטוא בעריות זה לא פוסל אותם מלהיות מלכים, ויש פה איזה צעד של... שם על השולחן משהו, עושה איזה משהו חזק, עושה איזה משהו ככה של איש, איזה פעולת איש כזאת, אפשר גם לראות את הדבר הזה במובן הזה. טוב, בואו נמשיך רגע אחד. כן, אז אמנון, אבל אחרי הסיפור הזה, טוב, אמנון מת כבר, אז זה היסטוריה, ומה קורה עם אבשלום? אז פה אפשר לראות שסיפור, הייתי אומר, התאמתו של אבשלום למלכות רוחש מתחת לפרקים הבאים. הוא הולך לשם, גם אצל דוד, לב המלך עליו שלום. מה זה אומר? זה לא אומר כלום, אבל לב המלך עליו שלום, המלך. זאת אומרת, המלכות שלי חסרה אם אבשלום לא פה. מה עניינו של אבשלום? אז אנחנו לא יודעים עדיין, אבל אני עושה פעולה אסורה קצת, ומציצים, מי זה אבשלום הזה? מה אנחנו יודעים עליו כתיאור? אז מה אנחנו יודעים עליו כתיאור? וכי אבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאוד, עוד פרק אחד. מכף רגלו ועד קודקודו לא היה בו מום, ובגלחו את ראשו, והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח כי יכבד עליו וגלחו ושקל את שיער ראשו 200 שקלים באבן המלך. ויוולדו לשלמה, לאבשלום שלושה בנים ובת אחת ושמה תמר, היא הייתה אישה יפת מראה. כל התיאור הזה, וואו, זה תיאור קצת של מלכים. אז אצלנו זה עוד לא קיים, יחד עם זה אני רוצה לומר שלב המלך עליו שלום שם אותו בתמונה. משל האישה התקועית שם אותו עוד יותר. למה הוא שם אותו עוד יותר? כי היא בעצם אומרת, אני אלמנה ומת אישי. מי זה אישה? דוד. הוא עוד לא מת, אבל הוא ימות בבוא העת. הכל פה מורכב קצת. ולשפחתך שני בנים. מי זה שני הבנים? אמנון ואבשלום. וינצו שניהם בשדה ואין מציל מידם, ויקוע אחד את האחד, אבשלום יקע, וימת את אמנון. והנה קמה כל המשפחה ואומרים, תני את המכה, ונמיתהו בנפש אחיו. אמנון מת, עכשיו רוצים להרוג את אבשלום. וחיבו את גחן, נשמיד את היורש. מי זה היורש? אבשלום היורש. אבשלום היורש? של מי? של בית דוד? כן, של בית דוד. בתוך משל, המשל הזה, זה לקחת את מה שבליבו של דוד, ובעצם לראות, יש אהבה אמינה לדוד, שאבשלום הוא בפנים, אבל יש אהבה אמינה בעוד בעייתית, כי הוא עשה דבר שלא יעשה, הוא חצה גבולות, אבל זה הסיפור פה. וחיבו את גחלתי, לא יהיה המשך, אשר נשארה לבלתי שום לאישי, שם ושארית על פני האדמה.
נראה יותר אהבה אמינה של יואב מאשר של דוד.
נכון, אבל דוד קיבל בסופו של דבר, בשלושה שלבים, בהתחלה, הוא לאט לאט הוא מקבל, עד שהוא אומר, חי השם אם יפול מסערת ראשו ארצה. הוא מסכים, אז הוא קיבל את הסיפור. הוא לפחות קיבל אותו כאפשרות. הוא קיבל אותו כאפשרות, מה? הקדוש ברוך
הוא כבר אמר לו ששלמה הוא ימשיך להיות.
לא ברור, לא כתוב. מה?
השאלה מתי אומר לו?
השאלה מתי זה נאמר. זה לא ברור.
זה נאמר כבר בנבואה של נתן, לא? הראשונה.
אני לא חושב. השאלה היא גם מתי שלמה נולד, מאוד יכול להיות שהוא לא נולד.
תראה, אי אפשר בקלות להביא ראיות מדברי הימים לספר שמואל, כי זה לא אותו סיפור תמיד. יש שם פרספקטיבה אחרת. איך להבין את היחס ביניהם, זו שאלה מאוד מעניינת, שאני לא רוצה כרגע לגעת בה. אני רק אגיד שכמו ספר דברים שיש משה אומר אותו בשנת ה-40, ויש פערים גדולים, אתה לא יכול להקשות מספר דברים על ספר אחר, כי כל מקום זה נקודת מבט אחרת, גם פה הדבר הזה קיים. אז מתי העובדה הזאת הייתה ידועה? פה אין לנו ידיעה שלה. אני אומר בסופו של דבר, אני אשאל אותך בחזרה, מה זה חי השם אם יפול משיער ראשו ארצה? על מה? על משל שאומרים, הוא היורש. מה זה? הוא היורש? קשה לברוח מלפחות הווה אמינא. זה הווה אמינא, כי דוד לא לוקח את זה אופרטיבית ולא הולך עם המקום הזה, אבל בתור הווה אמינא, בתור אופציה שיהיה כאפשרות, אז רואים שאין פה דחייה עדיין שלו, ויש איזה היגיון לפי הסדר ללכת, היגיון מקראי שהבכור הוא זוכה. אז רגע, בינתיים זה עוד עומד על הפרק, ובסופו של דבר מקבלים. איך עושים, איך מוכנים לוותר על דין גואל אדם? דוד מוותר על גואל אדם. אנחנו יודעים שיש לא יחופר לארץ כי אם בדם שופכו. יש פסוקים בפרק בספר במדבר על עיר מקלט, לא יחופר לארץ, לא תיקחו כופר נפש, לא לוותר. אם אדם חייב מוות חייב מיתה, והארץ כאילו בקיצור, הארץ לא תשתוק, יש שם איזה לשון כזאת. איך פתאום הדבר הזה נעלם? למיטב הבנתי, יש פה מפתחות מאוד מיוחדים, מאוד, ולא נוכל בכלל להיכנס עליהם, אני רק שולח מי שרוצה, אני כתבתי על זה פעם משהו. פרשת עיר מקלט מופיעה בספר במדבר ובספר דברים. בספר במדבר אין לשבועה דוד קיום בכלל. היא בלתי אפשרית, היא בלתי אפשרית. לא יודע מי אין שבועת קיום, זו שאלה נוספת על נשבע על מצוות או לבטל מצווה. אבל זה חזיתית מול התורה, כי התורה אמרה לא לקחת כופר וצריך עונש מוות, ופתאום דוד מוותר, יש גואלי דם, הוא הרג! איך אפשר למחול על הריגה בגלל ירושה? איך זה עובד? אבל מי שקורא את ספר דברים, בדברים יש פתח. הפרשה מופיעה פעמיים בתורה, וכל פעם מנקודת מבט אחרת, והנקודת מבט של ספר דברים היא פותחת פה פתח, אבל לא נוכל לגעת בזה. טוב, פסוק חף ד' טוב, בואו נדלג, נגמור, נסיים את זה ונגיד שיש פה שלבים שונים בקשר בין דוד לבין אבשלום. בסופו של דבר דוד מצד אחד מחזיר אותו לירושלים, אבל מצד שני הוא לא רואה את פניו, וגם כשהוא רואה את פניו אחרי כל מיני פרובוקציות שהוא עושה, כולל הצטס השדה של יואב, וישק המלך לאבשלום, המלך זה קר, וישק המלך לאבשלום, לא נוצר שם הדבר החי. והיא מאחרי כן ויעס לו אבשלום מרכבה וסוסים ו50 משרצים לפניו. טוב, אם זה ככה אז אני יוצא למרד, ובעצם פה מתחיל המרד. המרד הזה, שימו לב, על מה הטענות שלו? ישכים אבשלום, ויהי כל אשר יש לו ריב, לבוא למשפט, ויקרא אבשלום, אי מזה עיר אתה? ויאמר מאחד שבטי ישראל עבדיך, ויאמר אליו אבשלום, ראה דבריך טובים ונכוחים, ושומע אין לך מאת המלך. הוא מצדיק כל אחד, ומצד אחד, ורואים את זה בהמשך גם, ויאמר שלום, מי שימני סופט, כל אחד יבוא ויצדקתיו. הוא מצדיק כל אחד מצד אחד, מצד שני, דבר אין שומע לך מאת המלך, אין מה לדבר שם למעלה. אני שואל, מה זה אין מה לדבר שם למעלה? אז מצדיק, יש פה איזה מציאת חן בעיני העם, רואים אותה. אבל אני שואל, מה זה אין שומע לך מאת המלך? העובדה הזאת מזמנת אותנו.
איפה הפסוק הזה?
מה? פרק יוד תתווה פסוק ג'. הסיפור הזה הוא בעצם להתבונן במערכת המשפט של דוד. זה נושא מאוד מעניין, איך התנהלה מערכת המשפט של דוד. והי דוד עושה צדקה ומשפט, צדקה ואחרי זה משפט, לא משפט וצדקה. והגמרא אומרת, בבוצע זה דוד, פשרה. דוד היה, רבי יהושע בן כוחה אומר, מצווה למצוא. בהתחלה הגמרא אומרת, אסור למצוא, בגמרא בדף ו' עמוד ב'. והמודל, מי זה המודל של בציעה, של פשרה? זה דוד. אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם, מצווה. ולא במקום, מה זה? אמת ומשפט שלום. משפט שלום, כאילו, אם מקום שיש משפט אין שלום, מקום שיש שלום אין משפט, אלא זה בציעה. וכן בדוד זה אומר, ואי דוד עושה משפט וצדקה, ולא, רגע, משפט וצדקה? אני לרגע התאיתי, אז למה חשבתי שכתוב אצל דוד צדקה? ואי דוד עושה צדקה ומשפט, לא? בואו נראה. זה צריך להיות, רגע, רגע. איפה זה? בפרק? מה? איפה? אה, נכון. משפט וצדקה? טוב, משפט וצדקה. בסדר, אז התאיתי. נתקן. בסדר. בכל אופן, אז חז"ל מבינים שזה דין הפשרה, וזו שאלה, זאת אומרת, בסופו של דבר אפשר לומר פה שזה קשור לסיפור, שדוד לא לוקח אחריות, והוא שומע על, הוא שומע על אמנון, אמנון ותמר, ואיחר לדוד, ובעצם הוא לא מוביל משהו, כל הפינוי מקום שתיארנו את זה, הזה, שדוד לא מוביל ולא, אז גם לראות אותו במערכת המשפט, לראות את החולשה של דוד, אומר רב שלום, אני נכנס למשבצת הזאת, יושב בשער ושופט. רגע, ודוד לא שופט שם, משהו נחלש בכוח המשפט של דוד. אפשר גם לדבר על דרכו של דוד, אבל אני אעזוב את הדבר הזה. ובואו, אנחנו אם כן רואים את אבשלום, ויעש אבשלום כדבר הזה לכל ישראל אשר באו למשפט אל המלך, ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל. הוא עושה את זה מצד אחד, מצד אין שופט אצל המלך, אבל גם להצדיק כל אחד. יש פה איזה משהו, משפט ידידותי בעצם. טוב, פורץ המרד בחברון, מה ההיגיון? צריך לסיים. רגע, בואו נעשה חשבון.
לא,
רצינו את
עד
י' ז', אבל זה קשה.
רגע,
קשה, רגע, אני
מה אומרים שנסיים את ת' ו' אפשרי?
ת' ו' חמש דקות, חמש דקות ת' ו'. מה? אמרו לי עד 11:15, לא? לא, אבל אני מקווה לגמרי, אברהם, זה בסדר. טוב, אני אגיד כמה מילים. אתם יודעים, בואו נעצור. בעצם הגענו, סיימנו את י"ד. ט"ו לא נגענו כל כך, אז נמצא את הזמן.